שמעתי מישהו דיבר, אני יודע שזה אחד מבני צבי, לא זכרו לי שהוא אמר לי את השם, שהנושא שבחרו השנה זה תורה ועבודה. ואז הוא שאל אותי על איזה נושא אני אמור לדבר. במיטב זכרוני אמרתי לו שאני מעדיף לדבר בלי כותרות. ונשתדל בדרך לא דרך איך שזה ישתלב. או עם תורה, או עם עבודה, או עם שניהם ביחד. היה לי פעם סיפור, כמדומני שסיפרתי את זה פה לפני שנה או שנתיים. הזמינו אותי פעם לדבר באיזה כינוס של רבנים צבאיים. זה היה לפני חג השבועות. ושאלו אותי על מה אני מדבר. אמרתי להם, אני מדבר על תורה בלי כותרות. כשהגעתי לשם ראיתי שיש שם פתק. יעקב שפירא ידבר על הנושא, תורה בלי כותרות. אז מאז הבנתי שצריך מאוד להיזהר כשמדברים על תורה אפילו בלי כותרות. אנחנו נמצאים בתקופה של בין המצרים. בין המצרים בהגדרה קצרה, על פי מה שכתוב בהלכה, בין המצרים זה הזמן שאנשים צריכים להתמקד יותר בנושא של האבלות על החורבן, וכמה שאנשים לומדים יותר את המשמעות של מה זה מקדש, מה זה נבואה, מה זה בית המקדש, אז הם יודעים את מה שהיה העולם בזמן שהיה המקדש, ואיך העולם נראה חסר כשאין בית המקדש, ועל זה יש דיני אבלות על חורבן בית המקדש. לא מדובר חלילה על אבלות שאמורה להביא את האדם חלילה, חס וחלילה, לעצבות או לדיכאון או לייאוש, לא זה מה שהתורה רוצה. התורה רוצה בדיוק להפך, שככל שאדם רואה שחסר משהו בעולם, חסר טוב בעולם, חסר רוחניות בעולם, שמשפיע גם על הגשמיות, אז השאיפה שלו אמורה להיות שהוא יעשה מצידו את הכל, את כל הדברים הטובים בעולם, כדי למלא את החסר, כדי להגיע למציאות כזאת, שנוכל לחיות במציאות כזו, שהקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את בית המקדש. אבלות על החורבן היא באה כדי לעורר את האדם לעסוק באותם הדברים שיכולים לגרום ולזרז את בניין בית המקדש, את אותו טוב שחסר בעולם. ישנם שטועים וחושבים שבזמן אבלות על בית המקדש אז צריך להיות בדיכאון חס וחלילה, להגיע חלילה למצב של עצבות. התורה לא רוצה שהאדם יעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך עצבות. היא רוצה בדיוק להפך, שאדם ידע כל אחד לפי היכולות שלו כמה שיותר להשלים את החסר, כדי שהעולם יהיה מתוקן יותר. וחלילה אם האדם נכנס יותר לעצבות ולמרה שחורה ולדיכאון, זה לא מה שיזרז את בית המקדש. התורה לא אומרת שזה המציאות של החיים שלנו, בדיוק הפוך. ולהפך, עצבות זה ההפוך מהתנאים הבסיסיים של העבודה הרוחנית של האדם. לעבוד הקדוש ברוך הוא כתוב, עבדו את השם בשמחה. רק לא תמיד יש לנו את הנתונים האלה לעבוד הקדוש ברוך הוא בשמחה. אנחנו צריכים לזכך את עצמנו כמה שיותר במידות ובכל הדברים האלה. ככל שאנחנו נהיה מתוקנים יותר, נוכל לפעול בעולם דברים יותר טובים, כדי שהעולם יהיה מבוסם יותר והוא יהיה מוכן יותר לנושא של בניין המקדש, על כל מה שמשתמע מכך. בתחילת שולחן ערוך אור החיים כתוב שראוי לכל אדם להיות מיצר ודואג על חורבן בית המקדש. זה בתחילת שולחן ערוך אור החיים. וכתוב בשם החידוש הערים שהוא שאל, איזה מין הלכה זו שכתוב שראוי לכל ירא שמיים לעשות כך וכך? למה בלכות ציצית לא כתוב ראוי לכל ירא שמיים לבוש ציצית, ראוי לכל ירא שמיים לקרוא קריאת שמע בזמנה וכו'? למה דווקא כשמגיע הנושא הזה של להיות מיצר על חורבן בית המקדש, אז שם השולחן ערוך מדגיש שראוי לכל ירא שמיים לעשות כך, ומי שלא ירא שמיים? אומר החידוש הערים דבר נפלא בסגנונו של החידוש הערים. מי שלא ירא שמיים, אז הוא קודם כל צריך להיות מיצר על החורבן של עצמו. לפני שהוא בוכה על חורבן המקדש. לכן השכונוך דווקא בנושא הזה מדגיש, ראוי לכל ירא שמיים, אדם שכן משתדל ביכולות שלו, בכוחות שלו, לבנות את הבניין הפרטי שלו, אז הוא צריך גם לשאוף שהעולם כולו באמת יהיה בנוי, והבניין האמיתי של העולם זה כשיש עולם עם בית המקדש. עם בית המקדש. בלי בית המקדש זה שני עולמות שונים. אומר החידוש הערים, אז זה כתוב בהלכה. ראוי לכל ירא שמיים להיות מצר ודואג על חורבן בית המקדש, מפני שאם הוא לא ירא שמיים, אז הוא קודם כל צריך לבנות את המקדש הפרטי שלו, את הלשכנתי בתוכם, מתוך מה שהוא ידאג לעבודת השם הפרטית שלו, לזכך את המידות שלו כמה שיותר, אז הוא יוכל גם לגרום יותר לפעול דברים חיוביים בעולם, כדי שתהיה האטמוספירה הנכונה לבניין בית המקדש. יש הרב כותב באורות הקודש שהצדיקים הגדולים, הוא מתכוון כנראה עליכם, הצדיקים הגדולים, ככל שהם גדלים יותר, אז הם מוצאים יותר בתוכם פנימה, בתוך הנפש פנימה, עוד כל מיני דברים שצריכים לתקן, ונמצא שכל הזמן אנחנו נמצאים באיזשהו תהליך של זיכוך המידות. אדם כשהוא בגיל צעיר, בגיל נמוך, יש לו ניסיונות שמתאימים לאותו הגיל. אדם אחר כך כשהוא מתבגר, אז לא שהוא נגמל מעבודת זיכוך המידות. כל גיל הוא מגלה בעצמו כל מיני דברים שעד היום הוא לא היה מודע להם, ובכל גיל יש לו את עבודת השם שקשורה לאותו גיל, לאותו תפקיד, לאותו גובה שאליו הוא הגיע, וממילא נמצא שהוא כל הזמן נמצא באיזשהו תהליך של זיכוך המידות, שזה הופך אותו למשכן השכינה, זה הופך אותו למשהו יותר טוב, וממילא אז הפעולות, הצד המידותי שבו, מביאות את כל העולם כולו לביסום יותר גדול עד לבניין בית המקדש. בזמן ששלמה המלך זכה לבנות את בית המקדש, דוד המלך כתוב שהוא לא זכה, דמים רבים שפכת. אבל דוד המלך היה היוזם של בניין בית המקדש. נכון? יש גמרא, לא רק שזה נכון, זה גם גמרא מפורשת. הגמרא אומרת שדוד המלך ישב עם שמואל הנביא, אתם יודעים תנ"ך פה, לא ראיתי בחוץ ש... יש לימוד תנ"ך, לא? אני לא יודע אם זה בחומר במרכאות או לא, אבל... כתוב שישב משמואל הנביא בניות ברמה, נכון? והגמרא אומרת, במה עסקו שמואל ודוד המלך בזמן שהם ישבו בניות ברמה? אז אומרת, מה זה? טוב הכל. כתוב שהם תכננו את בית המקדש. זה מה שהם עסקו בזמן שהם היו במקום שנקרא ניות ברמה. מי שבנה את בית המקדש בפועל, זה היה שלמה המלך. כששלמה המלך הכניס, רצה להכניס את ארון הקודש לבית המקדש, כתוב שהשערים לא נפתחו. עד ששלמה המלך אמר, זוכרה לחסדי דוד עבדי. בזכות דוד המלך, שלא זכה בפועל לבנות את המקדש, אבל אילולי הזכויות של דוד, שהוא הגה את הרעיון לבנות את בית המקדש, אז השערים לא היו נפתחים לפני שלמה המלך להכניס את ארון הקודש לתוך קודש הקודשים. הכל בא בזכותו של דוד המלך. לא תמיד מי שהוגה את הרעיון זוכה לברך על המוגמר, אבל בכל זאת דוד המלך היה שותף. לולי דוד המלך, השערים לא היו נפתחים, ארון הקודש לא נכנס, בית המקדש בלי קודש הקודשים, בלי ארון הקודש, אין לזה כל כך משמעות. אז הכל פנים אומרת הגמרא על הפסוק הזה, ששמואל הנביא ישב ביחד עם דוד המלך ועסקו בניות ברמה. כשחנכו את בית המקדש, אומרת הגמרא במועד קטן, שעשו, כתוב בפסוק גם, שעשו שבעה ימים של משתה. זה, על זה כתוב בחז"ל בפסוק, שזה היה כסעודת שלמה בשעתו. על איזה סעודה היה המפורסמת ביותר שהיה אצל שלמה המלך? הסעודה שהוא עשה לכבוד חנוכת בית המקדש. אומרת הגמרא במועד קטן, זה לא היה סתם סעודה. באותו שנה לא צמו ביום הכיפורים. זה היה בדיוק בימים שחל באמצע יום כיפור. מפני ששמחת בית המקדש כאילו היא הייתה בכלל מנה מעתיים, היא כללה השמחה הזאת את אותה כפרה שאנחנו יכולים להשיג בצום של יום הכיפורים. באותה שנה הסעודת מצווה הזו של שבעה ימים של חנוכת בית המקדש לא צמו ביום הכיפורים. בהלכה אנחנו פוסקים בזה השנה, זה חל בפועל. כשתשעה באב חל בשבת, כמו השנה, אז כתוב שהוא יכול לעלות על שולחנו בשבת, כתוב בשולחנו, אפילו כסעודת שלמה בשעתו. מה פרוש אפילו? מה באים לנו, לומר לנו? שתשעה באב הצום נדחה ליום ראשון, ולכן בשבת אל תראה שום סימני אבלות, ואתה יכול לעלות על שולחנך כסעודת שלמה בשעתו. מה הדגש אתה יכול לעלות על שולחנך דווקא כסעודת שלמה בשעתו? הרי לא כל אדם אוכל בשבת סעודת שלמה בשעתו. למה דווקא באותו שבת שזה תשעה באב, היות ולא צמים, אז יש דגש אתה יכול לעלות על שולחנך אפילו כסעודת שלמה בשעתו. הפירוש הוא אחרת. סעודת שלמה בשעתו זה היה סעודה על חנוכת המקדש. כשמגיע שבת, הגמרא אומרת שאדם צריך להרגיש כאילו שכל מלאכתו עשויה. אז אומר השולחן ערוך, כל מלאכתו עשויה, הכוונה היא, בשבת אתה צריך לחיות בצורה כזאת שכאילו המקדש קיים. כאילו שעכשיו, תודה רבה, אני לא מחלק שיריים, אבל בסדר. כאילו שהמקדש קיים, לא סתם שדוחים את האבלות משבת ליום ראשון, אלא בשבת אתה צריך להרגיש לא רק שלא לנהוג אבלות, אלא כאילו שאתה נמצא בזמן שחונכים את המקדש. זה סעודת שלמה בשעתו. שבת, קדושת השבת, היא צריכה להשפיע על הבן אדם, שאז הוא לא מרגיש כאילו שחסר בכלל משהו בעולם. לכן מעלה כסעודת שלמה בשעתו. על רחל אמנו כתוב, קול ברמה נשמע, רחל מבכה על בניה, נכון? מה זה קול ברמה נשמע? אם נשאל כל אחד מהיישבים פה או מבחוץ, כל אחד יגיד, קול ברמה נשמע, כמובן לשון הרמת קול, שרחל מרימה את קולה והיא בוכה על בניה שהלכו בשבי. הרב זצ"ל במאמרי ראייה אומר פירוש אפלה ופלה, לא שאני צריך לתת ציונים, אבל באמת פירוש אפלה ופלה ומקורי מה הפשט קול ברמה נשמע. הוא אומר, קול ברמה נשמע, אין הכוונה שזה קול ש כל העולם שומע, ששמו לו לרחל איזה משהו פה על הצוואר, על המעיל ושומעים כולם, לא. קול ברמה נשמע, הכוונה היא באותו ניות ברמה, זה ציון של שם של מקום, באותו מקום שדוד ישב עם שמואל הנביא, ושם הם תכננו את המקדש, אף פי שבפועל הוא לא בנה את זה, אבל הם נתנו את הרעיון. רחל מבכה על בניה לא רק על זה שאין במקדש, אלא היא בוכה על הרעיון הגדול שדוד רצה לבנות את המקדש, ובנו את המקדש, ואחר כך הוא נחרב. מפני שהבחייה, הצער שלנו, על זה שאין מקדש, הוא לא רק על הבניין הבנוי, אלא על עצם העובדה שאנחנו התרגלנו לחיות בלי בית מקדש, זה נראה לנו הכי נורמלי. על זה רחל, כל ברמה נשמע, רחל מבכה על בניה. רחל מבכה לא רק על המקדש בפועל שלא קיים. רחל מבכה על הרעיון שדוד יזם ביחד עם שמואל הנביא, ואנחנו היום, בגלל שנמצאים בלי בית מקדש, אנחנו כבר התרגלנו כאילו שזה החיים הנורמליים שלנו. על זה גם כן רחל מבכה על בניה. למה? קול ברמה נשמע. חסר את השאיפה. חסר זה לא שחס וחלילה אפשר ללמוד ממני שמותר לעלות להר הבית. אתם יודעים שאצלנו בישיבה אומרים עלייה להר הבית, לא עולים להר הבית, לא בושה להגיד את זה, אף על פי שאנחנו שואפים לבינה בית המקדש, לא פחות מכל אלה שעולים שם באיסור כרת, אבל אסור לעלות. אבל השאיפה, הגעגועים, לדעת שזה דבר שהוא חסר החלק העיקרי של העולם. הר"ן כותב בדרשות, למה אין היום נבואה? אז הוא אומר בגלל שאין בית המקדש. בית המקדש זה היה מקום של השפע הרוחני הגדול שיורד לעולם דרך בית המקדש, ומשם זה היה נאצל על כל הנביאים. אבל ברגע שאין משכן, ברגע שאין מקדש, ברגע שאין משה רבינו, אין מה שדרכו יעבירו את הכוח, הרוח הקודש האמיתי הזה לכל שאר הנביאים, כך כתב הר"ן בדרשות. אז השאיפה ודאי צריכה להיות, על זה גם כן רחל מבכה על בניה. אין לנו היום אפילו את התפיסה לפעמים, היום כבר יותר ממה שהיה פעם, אבל לא אצל כולם, כמה העולם יכול להיות יותר מתוקן כשיהיה באמת בית מקדש. אחרי תפילת 18, אז אומרים, יהי רצון שיבנה או שתבנה בית המקדש במהרה בימינו, נכון? למה אחרי בית המקדש, אחרי 18 מתפללים עוד פעם שתבנה בית המקדש ותן חלקנו בתורתך וכו'. כבר התפללנו לירושלים עירך ברחמים תשוב, נכון? נצא השם אלוקינו בעמך ישראל, ואישי ישראל ותפילתם באהבה תקבל ברצון, כל אחד לפי הנוסח שלו. שוב אומרים אחרי 18 שיבנה בית המקדש. למה? מסביר הרב זצ"ל בסידור בעולת ראייה, אני כבר מפחד להגיד לכם אפלה ופלא, מפני שאי אפשר להגיד את זה כל רגע, אבל זה אפלה ופלא. אומר, אדם ב-18 מבקש על כל מיני בקשות כלליות ופרטיות, נכון? אבל מה השורש של כל החסרונות שקיימים בעולם? אדם שמתפלל על רפואה, זה הכי אישי שנוגע לבן אדם יותר מאשר ברך עלינו את השנה הזאת. לא כל אחד יש לו אדמה. לא כל אחד מרגיש את זה כמו שהוא מרגיש חס וחלילה כשיש מישהו שהוא בבית או במשפחה או בחברים צריך להתפלל ברפאינו. אתה לספר סיפורים? עכשיו ציוד זצ"ל שכב בבית חולים הדסה בחוליו האחרון, אז רב שלמה זלמן אוירבך בא לבקר אותו. רב שלמה זלמן שאל אותו שאלה כזאת, מאיפה אני יודע את הסיפור? אני לא הייתי שם, אבל מי שהיה בשעתו הרב של בית חולים הדסה, הרב רקובסקי, הוא סיפר לי את הסיפור הזה. הוא התלווה לרב שלמה זלמן, ואומר שרב שלמה זלמן שאל את רב ציוד זצ"ל, למה בתפילת רפאינו השם ונרפא מוסיפים את המילים כי תהילתנו אתה? יכולנו להגיד גם בשבילנו, אבינו לתורתך, כי תהילתנו אתה. תקע בשופר הגדול לחירותנו, כי תהילתנו אתה. מה הקשר בין המילים של כי תהילתנו אתה דווקא לרפאינו? הרי אנחנו יודעים שתפילת 18 זה נוסח שתקנו אנשי כנסת הגדולה. הפני ישוע כותב במסכת ברכות שלכן אסור לנו לשנות כי קוצו של יוד כל עדה לפי הנוסח של התפילה שלה. מפני שאנשי כנסת הגדולה מאחרי כל מילה ב-18 הם שמו ורמזו לכל הכוונות גם אם אנחנו לא יודעים אותם. לכן אי אפשר, זה לא סתם ברירה של מילים, לקחו איזה אגדון כזה ואמרו תחבר לנו פה איזה נוסח. זה לא ככה, זה הכל מכוון. אז למה דווקא בברכת רפאינו אמרו רפאינו השם ונרפא כי תהילתנו אתה דווקא בברכה הזאת? אמר לו רב ציודה הסבר שרק רב ציודה יכול להגיד את זה. הנוסח שלו הוא אומר כך, כל מילה שכתוב בתפילה היא, על פי הכוונות, היא מכוונת כנגד, היא שאובה מפסוק אחר בתנך. כי תהילתנו אתה זה מרמז על הפסוק, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. דהיינו, יש לעם ישראל ייעוד לפרסם את השם בעולם, את כוח השם בעולם, את ההשגחה הפרטית, את האמונה היהודית. זה התפקיד הכללי שיש לעם ישראל וממילא לכל אחד ואחד. ברכת רפאינו זה הברכה לכאורה הכי פרטית שיש לבן אדם בתוך ה-18. זה הדבר שהכי קרוב לליבו מכל הבקשות האחרות. הוא מרגיש את זה הרבה יותר מדברים אחרים. סידרו מתקני התפילה שדווקא כשאתה מבקש את הבקשה הכי אישית ופרטית שלך, אל תבקש אותה רק בגלל שבאופן אישי אתה מבקש רפואה למישהו או לעצמך. אלא תבקש את הרפואה כדי שאתה תהיה שלם ובריא ותוכל לקיים את הייעוד הכללי של הציבור של עם זו יצרתי לי תהילתי יספר. אז דווקא בבקשה היותר פרטית של האדם, שם קבעו את המילים האלה, כי תהילתנו אתה, להדגיש לך שגם בקשה הכי אישית פרטית של הבן אדם, תבקש את זה מהקדוש ברוך הוא, בגלל שאתה יש לך תפקיד כלפי האומה כולה, כלפי העולם כולו. לכן דווקא שם אמרו את כי תהילתנו אתה. אני אמרתי פעם את הפירוש הזה של ציוד לידידי רב זאב קרוב, אביו של אהרון קרוב, כשהוא היה חולה, וכשברוך השם הוא התרפא, כך הוא סיפר לי, אז בסעודת ההודיה הגדולה שהיה לרפואתו, אז כל הדרשה שלו, שרב זאב קרוב האבא, היה לאמרה הזאת של רב ציודי, שהיא באמת אפלה ופלא. על כל פנים, נחזור אנחנו לבין המצרים, למקדש. למה אחרי תפילת 18 מוסיפים יהי רצון שיבנה בית המקדש וכו'? אומר הרב בעולת ראייה, מפני שכל החסרונות שקיימים בעולם, לפרט ולכלל, הכל נובע משורש אחד, בגלל שאין בית מקדש. אם היה בית מקדש זה היה עולם אחר, הכל היה נראה אחרת. לכן בתוך 18 אנחנו מבקשים את הבקשות, 18 ו-17 בקשות פרטיות שנוגעות לכלל, אחרי 18 אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא שאנחנו גלוי וידוע לפניך ולפנינו, שהנקודה השורשית שממנה יבוא תיקון לכל הדברים האלה זה הבניין של בית המקדש. אמרתי פעם באיזו שיחה לפני פורים, למה כתוב על אחשוורוש עד שמה כבר הגענו, שהוא היה רשע מתחילתו ועד סופו. הרי בסופו הוא נתן את בית המן למרדכי, לאסתר, הוא ביטל את הגזרות. למה? נכון שאנחנו לא צריכים להקל ברשעותם של הגויים. מספרים על הרמי בריסק כשמישהו בא אליו ואמר לו, עשיו היה רשע גדול, אבל הוא לא היה כזה גדול כמו שעושים אותו. אז אמר לו הרמי בריסק, בסדר, שזכותו יגן עליך. אם אתה מחפש את זה. אז למה צריכים להגיד ש... אחשוורוש היה ברשותו מתחילה ועד סוף. בסוף, הפירוש הוא לא כך. כתוב בספר עזרא ונחמיה, שחוץ ממה שכתוב במגילה, הייתה עוד גזרה באותו תקופה. צרי יהודה עצרו את בניין המקדש שכורש בזמנו נתן רשות לבנות אותו. מי היו צרי יהודה? כתוב שם בספר עזרא ונחמיה, רש"י מביא את זה. עשרת בני אמן. הם דאגו שיפסיקו את הבנייה בירושלים ואגפיה. כמו בכל דור ודור. את הגזרה הזאת לא כתוב על אחשוורוש שהוא ביטל. לכן אומרים חז"ל, אחשוורוש ברשותו מתחילה ועד סוף. מי שמעכב את הבנייה של ירושלים ואגפיה, מי שלא נותן לבנות את ציון, מי שלא נותן לבנות מקדש בזמן שיגיע המועד, אז זה אומרים חז"ל, ברשותו, מתחילה ועד סוף. מפני שכשחסר בניין מקדש, זה לא שחסר מבנה שהוא היה באמת הכי יפה בעולם. מי שלא ראה בניין של הורדוס, כתוב, לא ראה בניין יפה מימיו. אלא חסר השורש, חסר כל הרפואה הרי יודעת, גם בגשמיות וגם ברוחניות. שכשרוצים לרפא משהו רציני, אז צריך לגעת בנקודת השורש. הרי יש הרבה אנשים שמתעסקים ברוחניות, ותמיד אומרים שכשמישהו יש לו איזושהי בעיה, אז צריך לגעת מה החולי השורשי שיש בו. היום ברוך השם כבר מסתכלים על זה אחרת. צריך להסתכל בשורש של כל בן אדם, לדעת מה הנקודה הטובה שיש בו. ועל ידי שאתה מרומם את האדם ומגיע איתו לנקודה הטובה שיש בו, עם זה אתה יכול להעלות אותו על כל המצוקות שקיימות לו. ככה זה גם המקדש בעולם. כשאין מקדש, העולם לא מתוקן. אם העולם לא מתוקן, אז יש חסרונות. אותו דבר כתוב בחנה. כתוב שחנה התפללה על בן הזה, אמרה, ותתפלל, זוכרים מה כתוב? ותתפלל על השם ובחות תבכה. לכאורה לפי הדקדוק והעברית, שאני לפחות למדתי בישיבה לצעירים, צריך להיות כתוב, ותתפלל אל השם, א' למד. מה זה ותתפלל על השם? אומר הנפש החיים, יסוד גדול בתפילה. מעין אותו דבר שהבאת לכם בשם הרב. חנה יכלה להתפלל בגלל החיסרון האישי הפרטי שלה. אבל היא לא רצתה ככה לבקש. היא אמרה לקדוש ברוך הוא, אם יש אדם בעולם שחסר לו משהו, ואין מי שלא חסר לו, בוא לא נרמת את זה. ברוחניות, בגשמיות. אדם יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא או בגלל שבאופן אישי חסר לו, או בדרגה קצת יותר מרוממת, בגלל שאם יש יהודי שחסר לו משהו, אז יוצא שהעולם הוא לא מספיק מתוקן. חסר משהו בעולם. על זה כתוב אצל חנה, ותתפלל על השם. היא לא התפללה רק בגלל הצורך האישי, ודאי שכן, אבל לא רק בגלל הצורך האישי של חנה. אלא התפללה ואמרה לקדוש ברוך הוא על השם, העולם שלך הוא לא מתוקן אם יש יהודי אחד שחסר לו משהו הכי בסיסי בחיים שלו, אין לו ילד. לכן כתוב בפסוק, ותתפלל על השם וברכות תבכה. אותו דבר בין המצרים. לא בגלל שלנו, לי, בתור כהן, חסר מקום לעבוד במקדש, ודאי שזה צורך. אלא בגלל שהעולם הוא לא מתוקן. אז כשהעולם לא מתוקן, אדם צריך להתפלל שהעולם יהיה מתוקן. ולהתפלל על העולם, שהעולם יהיה מתוקן, הכוונה היא לדאוג שיהיה מקדש. לעסוק בענייני קורבנות. לדעת את המודעות. לדעת כל דבר על פי ההלכה, מה מותר, מה אסור, מה יצטרכו לעשות. כמו שהזכרתי מקודם, שעל זה רחל בכתה. קול ברמה נשמע, שהמודעות שלנו לפחות לדברים האלה, הם יהיו מודעות יותר ממה שהיה לנו באמת היום. אז אדם, כמה שהמחשבות שלו הן יותר כלליות, זה משפיע גם על עצמו. יש הרבה אנשים שטועים וחושבים שעוסקים הרבה בענייני הכלל, אבל את הצד האישי הפרטי שלהם הם לא צריכים לשקם, לא צריכים לשייף, לא צריכים לשפץ, זיכוך המידות מה שנקרא. הרב כותב בהערות, טעות עצומה. אדם שרוצה לעסוק בענייני הכלל, בטובת הכלל, הוא אידיאליסט מאוד מאוד גדול, כמו שאתם קראתם לזה, תורה ועבודה. אם הוא לא ישפץ את הצד המידותי האישי שלו, הוא חי באשליה מאוד מסוכנת שהוא יוכל לעסוק בטובת הכלל. לפעמים באמת התהליך הוא הפוך, כשאדם עוסק בטובת הכלל, אז זה באמת גם גורם לו באופן אישי להתעלות יותר. אבל אם חס וחלילה יש נתק בין שני הדברים, זה לא טוב. יעקב אבינו, תיתן אמת ליעקב. כתוב שכשהוא הגיע לעיר שכם, אז הוא תיקן מרחצאות, הוא תיקן שווקים, והוא תיקן מטבע. דווקא כשהוא הגיע לעיר שכם, רש"י על התורה מביא את זה. כותב הרב באגרות בחלק ג', למה דווקא יעקב תיקן את הדברים הגשמיים האלה, ולמה דווקא כשהוא הגיע לשכם? יש פה איזה משהו, הרי לא אומרים את זה לא על יצחק ולא על אברהם בכל הנדודים שלו, דווקא ליעקב אבינו. כותב הרב באגרות, יעקב אבינו ראה שמלכות בית דוד עתידה להיחלק בשכם. ומה יהיה הרקע לחלוקת מלכות בית דוד? בגלל שאותו דור האנשים לא יאמינו שמישהו גיבור בתורה, מישהו גדול ברוחניות, יש לו באמת כוח לעסוק גם בדברים גשמיים לטובת הכלל. ואת זה יעקב אבינו מראש רצה למנוע. הוא רצה להראות שדווקא יעקב אבינו איש האמת, ייתן אמת ליעקב, שכולו תורה. השלישי שבאבות, המזוכח שבאבות. דווקא הוא בגלל הכוח של התורה שיש בו, דווקא בגלל שהוא גבוה מעל גבוה ברוחניות יותר מכולם, דווקא הם יכולים לעשות ולעסוק ולהשפיע גם בצדדים הגשמיים של העולם, לא פחות אם לא יותר מאותם אלה שיודעים רק לעסוק בצדדים הגשמיים. כמה שאדם, כמו שכתוב בספר יחזקאל, צופן את עתיך, כמה שאדם נמצא בדרגה יותר גבוהה, הוא רואה יותר באמת את הצרכים שצריך באותו הדור. כשאנחנו מתפללים לפני קריאת שמע, אז בין השם מתפללים שם, והאר עינינו בתורתך. הפירוש הפשוט הוא, פתח לנו את העיניים, שנבין את השיעור, שנדע את הגמרא, שנלמד את התורה. נכון? בספר שערי תשובה שבסוף שכונו רחור החיים, בסוף יחות פורים, הוא אומר פירוש אחר. לא מתנגש, אבל פירוש נוסף. והאר עינינו בתורתך, הכוונה, תפתח לנו את העיניים, שאנחנו נוכל לבחון את המציאות מול העיניים שלנו, במשקפיים של תורה. איך שזה הדברים נראים היום ברחוב, ואיך שאנשים רוחניים, תורניים, מסתכלים על המציאות, ההסתכלות שלהם היא פי מיליון יותר אמיתית. אף הפי שאדם מהצד יכול לא יתפוס את זה, יגיד, מה אתם, אתם מדי חכמים, רבנים, מה אתם מבינים בכל הדברים האלה? אני לא אומר שרב צריך להיות סוחר, ודאי שלא. טוב שכרה מכל שכרה, זה הולך על תורה. אבל יש לו מבט יותר נקי, פחות משוחד, יותר אמיתי. גם על זה מתפללים, והאר עינינו בתורתך, שנבחון את המציאות לפי משקפיים של תורה, וזה מה שבעצם אומר הרב, מה שעשה יעקב אבינו כשהגיע לשכם. כדי למנוע, לנסות למנוע את המחלוקת, את החלוקה שהייתה במלכות בית דוד, אז הוא רצה דווקא בשכם, ששם בעתיד נחלקה מלכות בית דוד, שם הוא רצה להראות שדווקא יעקב אבינו, הוא זה שמתקן את המטבע, הוא זה שמתקן שווקים, הוא זה שמתקן מרחצאות, דברים שעל פניו לכאורה הם גשמים, בשיא הגשמיות. יצא לי פעם לפגוש את רבי אלעזר אבוחצירא, זכר צדיק לברכה. והוא אמר לי פשט נפלא מאוד, ולא שאני אומר, אוהב להגיד פעם את הנפלא, אבל זה באמת נפלא, תאמינו לי. בגמרא בברכות. הגמרא אומרת שדוד המלך היה קם בחצות הלילה ובבוקר, בעלות השחר, נכנסו אליו חכמי ישראל. אמרו לו, עמך ישראל צריכים פרנסה, אמר להם, פשטו ידיכם בגדוד, התפרנסו זה מזה וכו'. מה חז"ל באים לספר לנו? שדוד המלך היה מסודר, היה יקה, שהיה לו בדיוק שעה מתי הוא קם, יש לו בדיוק שעה מתי הוא מקבל קהל. העולם צריך לדעת שתלמיד חכם אמיתי, אין לו שעות קבלה. השעות קבלה שלו זה ביום ובלילה. חוצים מתי שהוא ישן. יש ירושלמי, שאני לא בקיא בירושלמי, וראיתי פעם שהביא את הירושלמי, שאחד החכמים אמר פעם, הוא בכה לפני פטירתו, אולי כבר, אולי פעם מישהו בא אליי הביתה לשאול אותי שאלה, ונמנמתי ולא יכולתי לענות לו. אז על זה הוא התוודה. יש הוא משובד הציבור. התורה לא ניתנה לאדם רק לעצמו. בשביל אחרים. אז מה חז"ל אומרים על דוד המלך? קם בחצות הלילה, בעלות השחר. אמר לי פשט, לא, זה לא זה פשט. חז"ל באים לומר, למה בבוקר חכמי ישראל נכנסו אליו? לא רק בגלל שדוד היה מלך ישראל, אלא בגלל שהוא היה מלך כזה שמחצות הלילה עד הבוקר הוא עסק בתורה. אז מי שעוסק בתורה מהבוקר עד הלילה, העצות שהוא ייתן לך אחר כך הם עצות של שכל של תורה. הוא לא ייתן לך עצות סתם, נראה לי לפי הרמה השכלית שלו. לא. מה שנותנים עצות בשכל של תורה, מתוך זה שאדם עמל בתורה, כתוב בגר"א בפירוש על משלי, שגם אדם שמתלבט במשהו, שלא יחליט לפני שהוא יעסוק כמה שעות בתורה, ואחר כך יחשוב על אותו עניין. שהמחשבות שלו לא יבואו כאילו מחשבות מבחוץ. שלא יהיה מולדת חוץ, אלא יהיה מולדת בית, מתוך התורה עצמה. אז זה מה שהגמרא אומרת בברכות. למה חכמי ישראל נכנסו אל דוד המלך? בגלל שהוא היה מלך כזה שמחצות עד הבוקר הוא עסק בתורה. אז גם מה שהוא ייתן עצות אחר כך זה יהיה מתוך תורה, זה הרבה יותר טוב. ויש המשך לסיפור הזה. אחרי שהוא נפטר, אז סיפרתי את זה לאחיו רבי דוד בן נהריה. אז הוא אמר לי, אני אסיף לך על זה עוד משהו. כתוב בגמרא שם שבכל בוקר נכנסו אליו חכמי ישראל, נכון? כל יום נתן את אותה תשובה, נכון? אז למה היו צריכים להיכנס אליו כל בוקר? היו צריכים לתלות פתק, מרן, רבינו דוד המלך, לכל השואלים, תשובה לשואלים, הוא אומר כך וכך. בשביל מה צריך להיכנס אליו כל בוקר? שאלה נכונה, לא? מתי הברכה חלה? כשאתה שומע את זה ממנו. או אם יש גבאי, או חצרות, אומרים לך בשם הרב, אין דבר כזה. מה שבא מתוך תורה, כל לילה שלומדים מחדש תורה, אז בבוקר אם זה בא משכל של תורה, זה אחרת. אם זה לא בא משכל של תורה, זה באמת אחרת. הכל צריך לבוא מנקודה מתוך תורה. זה מה שיעקב אבינו עשה בשכם, כדי לנסות להציל את המחלוקת של מלכות ודוד שאחר כך נחלקה בשכם. כתוב במהר"ל, יש לו בספר נצח ישראל פרקים שלמים על כל הנושא של גלות, של חורבן המקדש. אז הוא אומר, למה רק עם ישראל נגזר עליו גלות? בגלל חטאים? גם הגויים חוטאים. נכון שחטאים של ישראל זה כואב יותר בעולם ממה שאתה מצפה מגוי. מה אתה כבר מצפה מגוי? גוי הוא גוי. כדומני שאמרתי פה פעם את מה שכתב האור החיים הקדוש, אתם זוכרים? אם אתם לא זוכרים, אז מה זה יעזור שאני אגיד? בן קודש ככה. למה בלעם אמר, תמות נפשי מות ישרים? למה לא לחיות חיי ישרים? אומר האור החיים הקדוש, אני אומר זה בקיצור, לגוי אין כוח להתמודד עם הניסיונות של החיים. אז לחיות כמו יהודי קשה. לכן הוא אמר רק תמות נפשי מות ישרים. אבל יהודי צריך להאמין בכוחות שלו. ביכולות שלו שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד, שהוא כן יכול להתמודד עם עליות ומורדות. אין מי שאין לו עליות, אין מי שאין לו מורדות, בוא לא נרמה את עצמנו. אבל יהודי צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא נתן לו כוחות להתמודד ולהצליח. גוי לא יכול להבין את זה. ראיתי פעם מחומש היכל הברכה של האדמו"ר מקומרנה. הוא אומר שבלעם היה נביא. באותה פרשה כתוב גם שהאתון פתחה את הפה, נכון? איזה נס יותר גדול? מה אתם אומרים? איזה נס יותר גדול? תשאל אנשים בעולם ויגידו שהאתון פתחה את הפה, זה נגד הטבע, לא? אין אתון שמדברת. הרבי מקומרנה אומר לו כך, זה שבלעם הוציא מהפה דברי נבואה, זה נס יותר גדול ממה שהאתון פתחה את הפה, זה יותר נגד הטבע. למה? שהמרחק שיש בין המוכשרות של הגוי לדברי קדושה של נבואה, הוא מרחק פי כמה יותר גדול ממה שחסר לבהימה את כוח הדיבור. אז מה אנחנו צריכים להוסיף? אומר המהר"ל, אז למה רק עם ישראל נגזר עליהם גלות? אומר המהר"ל יסוד. כל הוויה חדשה, היא לא יכולה לצמוח, אלא אם כן תיפסד ההוויה הקודמת לה. כשעם ישראל, הקדוש ברוך אמר לאברהם שירדו למצרים, לכור הברזל במצרים, זה לא היה רק עונש בתור גלות. הקדוש ברוך הוא רצה ליצור אומה חדשה. אי אפשר לאומה לצמוח בתור הוויה חדשה, אלא רק אם היא מנותקת, היא לא שייכת להוויה הקודמת לה. לכן הירידה למצרים היא נקראת כור הברזל. זה כמו להתיך מתכות, להתיך זהב, כמו שהרב כותב באורות, שיהודי, ישראל, זה לא גוי ועוד משהו. זה יצירה מלכתחילה, יצירה מחודשת. לכן ההוויה הקודמת צריכה להתפסד. אומר המהר"ל בנצח, בפרק חו"ב, בסופו, בסוף הפרק, אותו דבר לגבי המקדש. חורבן של מקדש אחד, זה כדי שהמקדש שיבוא אחריו, הוא יהיה בדרגה יותר גדולה. ככה היה היחס בין חורבן בית ראשון לחורבן בית שני, וככה גם לגבי בניין בית המקדש השלישי. ואותו דבר מעין זה כותב הנפש החיים. קבורה של אדם שנפטר, זה לא רק על הצד השלילי שתומנים אותו. זה להחזיר אותו להוויה שהאדם נולד מהאפר, כדי שהוא ייבנה מחדש לתחיית המתים. וכמו שיש מושג של תחיית המתים אצל הגופים של של האדם, חלק מהאמונה היהודית, אותו מושג שייך גם לגבי מקדש. כך כותב הרמח"ל בספר שנקרא אוצרות הרמח"ל. הגמרא אומרת שכל אדם כי עפר אתה ולעפר תשוב, אבל יש עצם קטנה שנשארת, שממנה יהיה התחייה של האדם, הבניין מחדש של האדם לעתיד לבוא. הוא אומר באוצרות הרמח"ל, אותו דבר בדיוק במקדש. והוא מוסיף, והכותל המערבי הוא העצם הלוז של בניין בית המקדש והגאולה השלישית. וצודה אמר פעם, שהכותל הוא לא רק הכותל הרביעי של בית המקדש השני, אלא הכותל המערבי הוא הכותל הראשון של בית מקדש השלישי. השאלה מאיזה זווית האדם מסתכל על זה. אם אתה מסתכל על זה שזה רק משהו זיכרון לעבר, או שאתה יודע שפה, מפה כבר מתחיל משהו חדש. אותו צמיחה שיש במקדש היא אותה צמיחה שיש בכל אדם, גם בפרט וגם בכלל, וזה התפקיד שלנו, ללמוד את המודעות, את החשיבות של הדברים האלה בתקופה של בין הזמנים. תורה ועבודה, אני חושב שאפשר להעביר, לפרש את המילים בלי הכותרות, באותו מובן. שהתורה תשפיע על כל אותם הכינויים שקוראים להם עבודה או דברים כאלה. שזה לא יהיה, סליחה, עבודה בעיניים. שהתורה היא תיתן מהצד הכוח, העוצמה הרוחנית שלה, את החיות גם לאותם הדברים הגשמיים שקיימים בעולם. הרב זצ"ל כותב בעין היה בסוף מעשר שני, שכשמשה רבנו בא לבני ישראל במצרים ואומר להם שאני אעלה אתכם לארץ זבת חלב ודבש, אז מה הוא בא להגיד להם? שרק יהיה שפע? הוא אומר לו, בדרך כלל שמן תאווית הכסית, האדם לפעמים שיש לו שפע גשמי גדול, זה פוגם בו קצת בצד הרוחני שלו, הוא עסוק יותר מדי בזה, הוא לא ידע לשים את הגבול בדיוק איפה. אמר משה רבנו לבני ישראל, תדעו לכם שבארץ ישראל יגיע תקופה כזאת, שאנחנו מקווים שבמהרה נגיע, שהצדדים הגשמיים הם לא יפריעו לכם בצד הרוחני. למה? מפני שהצד הרוחני של ישראל כשיחזרו לעתיד לבוא לארץ ישראל במילואו, הוא יהיה ברמה כל כך רוחנית גבוהה, שלכן הצד הגשמי לא יפגום בצדדים הרוחניים. וזה מה שהתורה קוראת לארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. ארץ של שפע, אבל שפע שהוא לא יעמוד בסתירה לצדדים הרוחניים. למה? מפני שהצדדים הרוחניים שיהיו לנו כשאנחנו נגיע לארץ ישראל, כשאנחנו נהיה בפעתי הגאולה העתידה לבוא במהרה בימינו, היא תהיה בעוצמות, ברוחניות כל כך גדולה, שזה לא יהווה סתירה אחד לשני. אפשר להמשיך, ועוד להמשיך, ועוד להמשיך. נסיים בה דברים נפלאים של הספר סמס. מה היינו עושים בלי ספר סמס? יש ביטוי שהקדוש ברוך הוא מנחם את ישראל לעתיד לבוא בכפליים. מה פשוט בכפליים? בשתי מנות? סתם בכפל? אחד ועוד אחד? אומר שפת אמת, כמדומה לי בפרשת ויצא. לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יראה לעיני כל בשר, שגם אותם המצוקות שהיו לנו, הם עצמם במבט לאחור, יראו לנו בעין אחר שהם היו לטובה. וזה הנחמות הגדולות ביותר שיכולים להראות גם לאדם פרטי וגם לציבור שלם, לעם שלם. אומר השפת אמת, זה הכוונה הנחמה בכפליים. שהקדוש ברוך הוא יביא את העולם למציאות כזאת, שלא יצא רעה משום רעה שהייתה. שבסופו של דבר זה יהפך לשיא הטוב. זה מה שהגמרא בפסחים אומרת, שלעתיד לבוא יברכו על כל דבר הטוב והמיטיב, מפני שידעו לדלות את הטוב שיש בכל דבר, גם בדבר שלמראית עין זה נראה רע. משה רבינו, המילים האחרונות שלו שהוא אמר בתורה, זה הפסוקים האלה, ואתה על במותימו תדרוך. מיד אחר כך כתוב היה על משה, והגמרא אומרת שאת הפסוקים היה על משה, זה כבר כתב יהושע. או משה מדבר בדמע, אז הגמרא אומר בהתחלה. אבל המילים הברורות האחרונות שאמר משה רבינו זה היה, ואתה על במותימו תדרוך. מה זה ואתה על במותימו תדרוך? יכולה בפשוט הכוונה, אנחנו נדרוך, נשלוט על כל הגויים. זה פשט המילים. השפת אמת שמה אומר פירוש אחר. ואתה על במותימו תדרוך מלשון דורך ענבים. מה זה דורך ענבים? אתה לוקח משהו שמכסה על משהו פנימי יותר, וכשאתה דורך עליו, אז אתה מוציא את התוכן מבפנים החוצה. אומר השפת אמת, זה מה שיהיה לעתיד לבוא. ואתה על במותימו תדרוך, נדע עם ישראל ידע בגדולתו הגדולה, להוציא את התוכן הפנימי מכל מה שקיים, גם מדבר שנראה לנו עטוף בדבר רע. אבל זה ההבטחה שמשה רבינו אמר, מה שיהיה לעתיד לבוא. מאין זה, זה היה פעם אחת. כשמרדכי עלה על הסוס, הגמרא במגילה אומרת שהצדיק הזה אמן במרכאות, התכופף כדי שמרדכי יעלה עליו על מנת להגיע לסוס, ובזמן שהוא דרך עליו כדי להגיע למעלה, אז מרדכי קרא את הפסוק, ואתה על במותימו תדרוך. אומר השפת אמת, ומבני בניו של המן כתוב שלמדו תורה. לא להתייאש מכל גורם שלי. לעתיד לבוא, זה מה שיהיה. ואתה על במותימו תדרוך, נדע איך להוציא תוכן גם מדבר שלמראית עין לא נראה לנו טוב. אבל לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוחות שאתה על במותימו תדרוך. תודה רבה וכל טוב. Thank you.